אז אנחנו חוזים בתפילין באבל. בוא נסכם בקצרה מה שראינו, וגם קצת נרחיב בכמה נקודות שלא מספיק עמדנו עליהם, ואני אשתדל להשלים את זה היום, לא מתחייב, בסדר? ראינו שיש לנו פה סדרה של ברייתות, שכל הברייתות, חמש ברייתות, יש להם פתיחה משותפת. אבל ג' ימים הראשונים אסור. כן, מה הם הדינים האלו? דין ראשון זה תפילין, דין שני מלאכה, דין שלישי איסור יציאה מהבית, דין רביעי שאלת שלום, והדין האחרון נוגע לשאלת צירוף של אבל שלא התחיל להתאבל עם קרוביו, האם כשהוא מגיע הוא מצטרף עליהם או לא. בעצם לאור ריבוי הברייתות האלה, חמש ברייתות עם חמש הלכות, זה כבר נראה לכאורה כקבוצה, או בלשון אחרת, מה שלכאורה מזדקר כאן הוא שיש לנו מול המבנה של איסורי שיבה, איסורי שלושה. זה הרושם שיש כאן. שאלנו בפעם קודמת, ורק נשתדל לענות על זה אחרי שנלמד את כל החמש ברייתות, האם יש להם מכנה משותף, או האם אפשר לעמוד על תכונה שיש להלכות האלה, על מה ולמה הם דווקא לשלושה ימים ראשונים ולא בשאר דיני השיבה. אני מזכיר שכשלמדנו את הברייתא של הדברים שאסורים כל שיבה, מצאנו שם תכונה שמשותפת. כמעט הכל הם דומים לעינויים של התעניות. האם פה יש תכונה משותפת? מה שאני רק אוסיף, שכשמתחיל ללמוד מיד את הברייתא של תפילין, אנחנו מיד רואים שגם אם היא בפתיח, היא כביכול חלק מהקבוצה הזאת, שכבר הברייתא מגמגמת סביב זה ומנסה להפקיע אותו משלושה ימים ולצמצם עוד יותר את תחולת האיסור הזה. כן? זה הלשון המאוד מוזרה של הברייתא, שממש עצרנו בשאלה איך לפענח אותה. מצד אחד הברייתא אומרת, אבל ג' ימים הראשונים אסור להניח תפילין. מצד שני היא כותבת, משלישי ואילך או שלישי בכלל מותר להניח תפילין. אז למה להגיד שלושה ימים ראשונים? תגיד יומיים. כלומר, מה, אבל, אותו דבר קורה בשתת רבי יהושע. תראו מה רבי יהושע אומר. אבל בית ימים הראשונים אסור להניח תפילין, משני ושני בכלל מותר להניח תפילין. ובצד אחד הוא אומר שני ימים, מצד שני, ביום השני הוא מתיר להניח. ואפשר לחוש שיש כאן מצד אחד את המסגרת של השלושה, ומצד השני איזשהו מערכת שבאה וכנגדו מצמצמת אותו. כן, ההנחה, אני יכול לספר שהרבה חוקרים שכתבו על הברייתא הזאת שזה פחות או יותר מה שהראה פה, דיינו שהייתה פעם הלכה קדומה יותר של שלוש ומנסים לצמצם אותו, ואיכשהו לשון הברייתא שימרה את שני הצדדים, התהליך הזה כאילו נשאר בלשון המחוספסת הזאת, שהוא משמר את הרבדים שלא נבלעו ולא נעלמו. כן, במובן הזה מה אנחנו רואים? שגם אם יש קבוצה של איסורים של שלושה, וגם עם תפילין, אולי היה אחד מהם, שיש כאן ניסיון ברור בברייתא להפקיע אותו מגדר הקבוצה הזאת ולצמצם אותו כמה שיותר. כן? למה לצמצם את התפילין כמה שיותר? זו מסיבה פשוטה. זה הלכה או ניהוג אבלות שמאוד קשה לעכל שיש דין כזה באבל. וזה בגלל לשון אותה גמרא שהוזכרה פה. הגמרא בסוכה בדף חפי, שיש לה מקבילות בברכות י' או בכתובות ו', שם הגמרא אומרת שאבל חיה בכל מצוות האמורות בתורה. אנחנו למדנו שמי פטור ממצוות האמורות בתורה?
מי שמתו
מוטה לפניו. כן, נכון? זוכרת? מי שמתו מוטה, אבל אבל חיה בכל מצוות האמורות בתורה. תפילין היא מצווה אמורה בתורה, על מה ולמה לפתור אותו, כן? ובוא נאמר כך, גם אם נקבע שהוא פטור, יכול להיות שהצמצום של הימים שבהם לא מניחים תפילין, הוא בא על רקע ההתמודדות עם הקושי הזה, איזה מין ניהוג אבלות זה שאתה עושה מצווה. והאמת היא שהדברים האלה מפורשים בגמרא, אני לא ממציא פה שום השערה שמחקרים, זה כתוב בגמרא בהמשך. שכן, אחרי שרבה בהמשך הגמרא פוסק שכיוון שהניח שוב אינו חולץ, נראה את זה מיד, כן? שואלת הגמרא, אבל רבה אומר שהאבילות היא שלושה ימים, הרי רבה אומר הלכה קטנה דידן, שרק עובר מתוך שלושה ימים קודם הרגל, אומרת הגמרא, מצווה שאני, ממש מפורש בגמרא, שיות ותפילין היא מצווה. אז רבא, למרות שהוא סובר שלגבי דין קובר מיתו לפני הרגל צריך שלושה ימים, הוא לא רצה למנוע או לאסור לקיים מצווה במשך שלושה ימים, מצווה שאני, כן? וזה בעצם כמעט מפורש בגמרא, הקשבה למהלך הזה שקורה פה. מצד אחד אוסרו אותו, מצד שני מנסים לצמצם אותו. נראה בהמשך הלימוד היום שהמגמה הזאת ממשיכה עד ספרות האחרונים ועד בכלל, ששם מצאו עוד ועוד צמצומים, כולל הרעיון המדהים להניח תפילין בלי ברכה על תנאי. שזה, אני לא מבין איך אפשר להניח תפילין על תנאי, כאילו, אתה רוצה? תניח, אתה לא רוצה? איך אפשר על תנאי, כן? אבל זה כתוב באחרונים, יש בנסיבות מסוימות, אבל זה בא מאיזה מקום זה בא, כמה שיותר לצמצם את זה, כן? וברור שהרקע הוא שהוא מצווה, מה הסיבה שהוא אכן יוצא דופן? אז ראינו שלשון הגמרא היא שמשום שנאמר לי חזקל פערך חבוש עליך, כי זה נקרא פער. כנראה התפיסה היא שהפער סותר את האבלות. תרגמנו את זה לעברית שלנו. הכוונה שתפילין היא לא מצווה רגילה, תפילין היא מצווה מיוחדת, כן? היא מצווה ייחודית. היות שהיא מצווה ייחודית, אז יש לה ממילא סגולות או תכונות או אופי שמבדיל אותו ממצוות אחרות, והדבר הזה הוא שעומד בסתירה לעולם האבלות. אני בראשונים, ברש"י, בעיקר הוא מדבר על הסתירה משתי זוויות. זווית אחד רש"י אומר שיות ותפילין הם פאר, זה כמו ללכת עם איזה דרגות, תכשיט, אתה הולך מחושט, כן? אז אם רואים בן אדם מקושט, אומרים, הוא כנראה הכל בסדר אצלו, הוא לא מתאבל, כן? הוא הולך על מדי א', כן? הוא נראה שלא קרה שום דבר. והסיבה לא להניח תפילין, כי מי שהולך עם תפילין, נראה שהוא לא מתאבל. רש"י בכתובות כותב ההפך, שתפילין צריך לשמור על נקיותם ועל קדושתם, ויות והאבל מתגולל באפר. רק תחשבו על זה שבזמנם לא הייתה, לא היו בלטות. אם אבל יושב על הרצפה והרצפה היא בלי בלטות, אז הוא מתגולל באפר. יש לי רק פה קושיה אחת, אז זה כל שבעה, זה לא רק ביום הראשון, בסדר, אבל הוא כנראה אפשר מישהו הלך ללוויות של השכנים שלנו פה, בני עדות מסוימות, כן, יכולים לראות את הצעקות ואת זה, אז אפשר גם לדמיין קצת איך בימי קדם, הם יותר קרובים למה שהיה בימי קדם, כן, הם לא גלו לאירופה, ששם פגשו איזה תרבות, טוב, אני לא רוצה להמשיך במה שאני מנסה לרמוז, זה לא חשוב, בסדר? כלומר, אני עוד עדין בזה, כן? אבל אני רק אגיד, אפשר לדמיין איך הוא מתגולל באפר, כן? מרדכי מסק והאפר, כן? ושמים אפר האפר על הראש, כן? אנחנו מכירים את הביטויים האלה במקרא, כן? אז בדיוק האפר הוא במקום התפילין, כן? והסתירה היא שהתפילין ייפגעו. כלומר, אבל בעצם חייב בכל מצוות האמורות. לפי זה יצא שבאמת אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה. הוא גם חייב בתפילין. הוא רק מדיני תפילין לא מניח אותם. כמו שאדם שאין לו גוף נקי לא מניח תפילין, כן? לעומת זאת, לפי הדברי רש"י בסוכה, זה סותר את האבלות, האבל שיושב עם תפילה והוא נראה שהוא הכל סבבה, משהו פה לא בסדר. זה נתן דימוי מאוד יפה בשבוע שעבר, מתוספת לדימוי שלך לסריטה, כן? אז הנה עוד אחד. כן, בדיוק, הוזכר שכל הברייתא הזאת, הרקע שלה הוא שהם היו מניחים, שמדובר פה לאנשים שמניחים תפילין כל היום. לא מי שלא מניח בשחרית, כן? אל כל היום. ובחברה שכזאת, פתאום אתה בלי תפילין, זה עושה רושם. וזה הזכיר שהיום הכיפה החליפה את הדבר הזה. כלומר, הולכים... לא מכיר מישהו כזה, אבל אני רק אומר, תדמיין לרגע שהיית ביום הראשון של האבלות, נכנס לבית אבל והוא בלי כיפה. זה היה... הייתה מסתיקה. הכיפה היא לא פאר, כן?
זה נכון בתקופת חז"ל?
בתקופת חז"ל, מה נכון? אני יכול להגיד לך שהרושם מהמקורות הוא שאלה שהניחו תפילין הניחו כל היום, ואלה שלא הניחו, לא הניחו בכלל. לא הניחו במנחה, לא הניחו בכלל. בסדר? אני יכול להגיד ככה, יש לא מעט גמרות שמהם משמע שתפילין זה סימן היכר מובהק של תלמיד חכם. זה כמו הדרגות שלו. לא יודע אם אתם מכירים בלוויה צבאית, כאילו מישהו הולך עם הקרית, עם כל האותות והדרגות. כאילו התפילין זה הדרגות, כאילו רוצים לתמיד חכם נשבע ניקיטת חפץ בתפילין שלו. לא, אין לזה סמך הלכתי, אבל ככה משמע. יש תיאורים בגמרא בשבת, נדמה לי בדף י"ז, תנא דאליהו שם, על שאסור לישון זב וזבה באותה מיטה, שהביאה את תפיליו, כשמת שם איזה תלמיד, אז אשתו הביאה את תפיליו לבית המדרש, תראו, בעלי תלמיד חכם, כאילו, היום הולכים כפוטה, בסדר, אבל הביאו את תפיליו לבית המדרש, תראו מה קרה לו, כן, זה סימן יקיר שאתה יודע חכמים, אז... מי שלא מניח תפילין כל השנה, זה גם בסדר שהוא לא מניח כשהוא עבר, והוא גם לא מניח לא רק ביום הראשון, זה לא מניח בכלל כנראה, כן? אבל פה מדובר על מי שמניח, כן? פתאום רק כשהוא עבר, הוא לא מניח. עכשיו, אז הם מדברים במובנים האלה. אני מציע לשקול דברים שנאמרו בחדר הזה לפני כמה שנים, כשלמדנו על תפילין, חושב שלא מספיק דיברנו על זה פעם קודמת, אז טיפה רק אני ארחיב, שהגמרא הרי קוראת לתפילין של ראש, כי שם השם נקרא עליך. ומדברת על ברור כל עמי הארץ, השם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, ותפילין זה מורכב לא רק מפרשיות, זה גם מורכב משם השם, יש לנו שין בתפילין של ראש, יש לנו קשר של דלת, טוב, היוד נרדה למטה לתפילין, אבל התפילין זה מעין שם השם, זה, הרי הביטוי הזה, שם השם נקרא עליך, הוא לא רק הפרשיות, הוא ה... והבתים, והבתים עם ההטבעה, עם החותם הזה של השם, של שם שמיים, ורואים בזה ביטוי בגמרא, במשנה, סליחה, שאני מניח שתהיתם עליה הרבה, שהיא משנה נורא מוזרה, מחלוקת התנאים, מי הוא הירא ורך הלבב? אז רבי עקיבא אומר, אז כפשוטו, בן אדם שצריך היום אומרים קבן, בן אדם שהוא פחדן, ש... יש תיאורים מדהימים של איך נראים פחדנים בתוספתא, לא במשנה, שהוא פשוט עושה במכנסיים, כך כתוב שם, פשוטו כמשמעו, שהוא מרטיב את עצמו מרוב פחד, כן? ובא רבי יוסי הגלילי ואומר, זה שמקדים תפילין של ראש לתפילין של יד, איך הוא הגיע לזה? אז אני לא בא להגיד שזה פשוטו של מקרא, אני כן אבל לטעון אבל טענה אחרת, שזה מושרש בקריאה של הפרשה. יש הבדל בין שני הדברים. היום זה מאוד פופולרי גם בעולם בחקר המדרש לנסות להראות שזה קריאה של המקראות, זה לא מחייב שזה הקריאה הפשוטה או ראשונית, אבל זה לא שם, פעם היו מדברים בחקר המדרש, נגיד פרופסור אורבך, שהדרשן חי באיזה חברה ויש לו איזה בעיה, אז הוא מדביק את הבעיות שלו למדרש, כן, לפסוקים. היום מי שבעיקר קידם את הכיוון הזה במחקר זה דניאל בויארין, והוא מצביע שזה טכניקת קריאה, עדיין היא מונעת מכל מיני מניעים, וכאן אני רק אומר, יש פה קריאה ברורה של הפסוקים, שהרי איך הפרשה מתחילה? כי תצא מלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, לא תירא מהם, לא כי הם לא מפחידים, זה פחד מוות, אלא למה? כי השם אלוקיך עמך, המהלכה מארץ מצרים, ואז יש מטבעות לשון שחוזרות לקריאת ים סוף, כי הנה, הוא כבר הראה לך שהוא יושיע אותך, למרות שתראו איזה סוס ורכב באו מולך. ואז הפרשה, אחרי שהיא אמרה בתחילתה, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. אז מה הפרשה פתאום מכירה בן אדם? שהוא ירא ורך לבב. אז השאלה, אם הוא לא קרא את הפסוק הראשון, שכתוב כי השם אלוקיך עמך? אז מה התשובה של רבי יוסי הגלילי? זה בן אדם שהשם אלוקיו לא עמו. עכשיו, מי זה בן אדם שהשם אלוקיו לא עמו? בן אדם, היא בעיה בתפילין. למה? כי מה זה תפילין במשוואה שלו? השם אלוקיך עמך, השם שמיים הולך עמך. אני יכול לומר כרקע שהיו מביאים למלחמה את הארון, הארון הציבורי, מי שרוצה לראות, מי שהבין באמת מה זה להביא ארון, הפלישתים הבינו את זה יותר טוב מבני ישראל, כי זה ארון זה לא איזה הוקוס פוקוס, איזה חפץ שמגיע, צריך להיות ראוי לו וצריך להתחזק ואיתם לאנשים, אבל אני חושב שזה הרקע של רבי יוסי הגלילי, והמשוואה הפשוטה היא שמה זה תפילין? השם אלוקיך עמך. עכשיו, על רקע זה, הסתירה בין אבלות לבין תפילין, אפשר להסביר אותה בצורה פשוטה. אחד מחוויות האבלות זה התחושה הקיומית שהשם אלוקיך הוא לא עמך, הוא נותן לך סתירה רצינית, כן? זה לא, בעצם זה לא ניהוג אבלות במובן הרגיל, זה משהו שהיא תודעה, כי אתה לא מפגין את אבלותך ככה. אני עכשיו אחזור, אני אנסה לסכם את ההבדל עם כל הקווי ההסבר. מה שבא להפגין אבלות, אסור כל שיבה. קריאה, אתה צריך לבגד קבוע כל שבעה, אדם חולצת מן עליו כל שבעה וכו'. כאן זה לא, לא מבטאים אבלות עדי אמנות ומצוות. זה לא הדרך שבו מביאים אבלות. אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה. אבל יש פה תודעה קיומית שסתירה שאדם חי בין מה שהתפילין מבטאות לבין המצבו הקיומי. אז כל עוד שהסתירה קיימת אין תפילין, אבל כנראה שיש משהו בפרק הזמן הקצר של ההתחלה, שדווקא שלושה ימים פה מאוד מתאים, כי הגמרא בהמשך בדף חף זין אומרת שלושה לבכי וארבעה להספד. כלומר בעצם הגמרא טוענת, לפחות זה הכיוון של הבבלי, שהאדם עובר איזה תהליך פנימי של מעבר משלושת הימים, בעקבות שלושת הימים, ואז אולי נעלם ממנו, כאילו, הוא מתחיל להקל מה קרה, מרי, מה זה מעבר מבכי להספד? זה אומרת, מהתדמה, מההלם,
מעצמי, לנפטר.
נכון, ולהתחיל בעצם לבנות את העולם בלי הנפטר, ולנסות להבין שהחיים שלך נמשכים, ועכשיו צריך, נפער חלל, וצריך להבין מי הוא היה, וזה חלק מסגירת החלל. שאנחנו יכולים להבין מי הוא ולהשאיר את הזיכרון שלו איתנו, כן? אבל בהחלט יכול להיות שזה הכיוון. לעומת זאת, לפי רש"י בסוכה, זה דין בלכות תפילין. איזה קשר ללכות אבילות? מאותה סיבה, לא מקיימים אבילות לאי מנות ומצוות. לעומת זאת, רש"י רש"י בכתובות. רש"י בסוכה אומר, יש איזושהי סתירה שהתפילין מראות עניינים כרגיל, בלי שהוא מדבר על כי זה פאר, זה סוג של תכשיט, כן? בכל מקרה, יהיה הסבר אשר יהיה, כן עזרה.
זה מתאים גם לתשעה באב, השם לא
עימה. כן, ודווקא בתשעה באב, לפי דעת רוב הראשונים מניחים תפילין. אז ברשותך, בואו נחכה עם זה רגע, בסדר, לתשעה באב. אני מקווה שנספיק את זה היום. בכל מקרה, כן, אז
אפשר להסביר את זה שלמה לא מניחים תפילין ברגל, אפילו שזה לא סתירה, מישהו משווה את זה ככה?
למה לא מניחים תפילין ברגל? אז הסיבה שלא תמצא יותר מדי על זה, כי רוב הראשונים הניחו תפילין בכל מועד, אז הם לא יכולו לדבר על השאלה הזאת, כן? כלומר, אני רק רוצה שתדע, אצל האשכנזים, המנהג הרווח בחוץ לארץ, הוא להניח תפילין בלי ברכה, זה שבארץ השתרש, לא להניח תפילין, זה עוד פעם, כי מנהגי הגרא הם נפוצים בארץ, אבל אנשים בדרך כלל מתייחסים רק לדברים שהם רגילים בהם, כן? כלומר, לכן מדיר מאוד שתמצא.
ברגל עצמו.
ביום טוב.
ביום טוב למה לא נכין תפילין?
לא, זה לא כאילו שיש סתירה. זה אבל זה אותו רעיון.
פעם היה פה שיעור על תפילין בשבת ויום טוב, אתה רוצה שאני אחזור עליו?
לא,
אני בעצמי לא זוכר, אני גם לא זוכר, אבל אתה נמצא באתר, אתה יכול להקשיב, סכם לנו בפעם הבאה, בסדר?
לא, אם זה אולי אותו רעיון שברגע אין צורך.
אבל זה כיוון הפוך, זה כיוון הפוך, כי יש לך כבר אות אחר, אבל פה אנחנו מדברים, כי מה אתה עושה? תלך עם שלט השם איתי והיום קברת את אבא שלך. באמת, השם איתך היום, כן? כלומר, איך אתה עושה את זה, כן? המעשה מצווה אתה יכול לעשות, כן? אבל כשאתה מדבר, התפילין הוא לא רק מעשה מצווה, התפילין היא תודעה קיומית.
אני רוצה להגיד שזה מדגיש את הלשי הזה, שזה הלכות, זה משהו מצוין עם עצמו, ואז אתה במקום ברגל ש... השם איתך בתוך שמחה או משהו?
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. בכל אופן, בואו ניכנס קצת לעובי הקורא, זה הרקע של הדברים, כלומר, אני חוזר, נסקנו בו בשאלה למה תפילין הם סותרות אבלות, והדבר השני היה הקשבה למבוכה של הברייתא בעצמה, שהיא מצמצמת יותר, כן? שכאן לפעם קודמת אנחנו עצרנו במחלוקת משולשת בין הראשונים, איך להבין את הדין הזה של היום השלישי או היום, או היום השני. ראינו קו אחד שהרמב"ן מביא בשם רש"י, מופיע ברש"י בכתב יד של קופר, שזה מדין מקצת היום ככולו. וביאור הדברים, שבאמת אבל אסור בתפילין שלושה ימים לרב לזר, יומיים לרבי יהושע, אבל ביום השלישי, ברגע שעבר עליו חלק מהיום ללא תפילין, אז הוא קיים את אי הנחת התפילין באותו יום, ומעכשיו הוא יכול להניח, כן? זה פשר הדברים, שזה דורש ביור מכמה כיוונים. זה ביור, דבר ראשון הוא, האם אפשר לעשות מקצת היום כחולו כשאתה פסיבי, כשאתה לא עושה משהו? אני רוצה קצת לחדד את השאלה הזאת. תבינו, אני רוצה לחזור קצת היום כחולו של דף י"ט שלמדנו, וככה נוהגים היום. אדם יושב שבעה ביום האחרון, ובאים אליו ומנחמים אותו. אז מה אפשר להגיד? ביום הזה אפשר לספור אותו. למה אפשר לספור אותו? כי היה ניחום אבלים, כי היה קיום אבלות. אבל יושב בן אדם ולא עושה משהו. אז מה נגיד בקצת היום כחולו? לכאורה זה מופרך, ולכן מה אנחנו חייבים לומר? שאי הנחת התפילין היא לא פעולה פסיבית, אלא, אני חוזר זאב, להוריד את הכיפה, בסדר? אמנם אולי ישנת בלי כיפה ולא שמת אותו בבוקר, אבל ללכת בלי כיפה כשאתה אמור ללכת איתו, כלומר ללכת בעולמם של חז"ל בלי תפילין, שמסביבך כנראה כולם עם תפילין, או אתה אמור ללכת עם תפילין, זה בעצמו קיום. וזה למדנו הרבה מהרב, סבי הרב הרבה מדבר על דוגמאות כאלה, שלא בוחנים אם אתה אקטיבי או פסיבי באופן פיזי, אלא באופן מושגי. דהיינו, כנראה מה צריכים לומר לפי הגישה הזאת? שאי הנחת התפילין היא בעצמה קיום. יש בה הגד. זה דבר ראשון. הדבר השני שצריך לומר לפי הכיוון הזה הוא, שהיות ומסתבר, ואם זה לא מסתבר, תחלקו עליי, שאומרים את המקצת היום ככולו רק בסוף תקופה, לא אומרים אותו באמצע, שאנחנו צריכים לומר שהמעבר הזה של שבעה, של שלושה ימים ואז ארבעה, זה לא שהשבעה היא שבעה ימים ובחלק אתה עושה כך ובחלק אתה עושה כך, אלא ממש צריך לראות ביום השלישי סוג של סיום. זה שלושה ואז ארבעה, כן? אתה כאילו מסיים את שלושת הימים הראשונים. היי, למה אתה מעכשיו עדיין אסור בכל מיני הלכות? כי יש את השלב הבא של השבעה. אבל לפי זה אולי נאמר שאיך השבעה בנויה, במיוחד לפסק שלנו, שיש מקצת היום כחולו ביום השביעי, בעצם מפעילים פעמיים מקצת היום כחולו, ואז עושים יומיים במקצת היום כחולו, וארבעה ימים שמתחיל במקצת ונגמר מהמקצת, כן? אבל לכאורה ככה צריך לומר, אחרת קשה להבין איך מפעילים מקצת היום כחולו. כן, אבל זה הכיוון שהם אומרים, הכיוון הזה הוא נראה מחודש, אבל הוא תואם מאוד את לשון הברייתא, נכנס טוב במילים, נכון? לא נכנס במילים, כן. נכנס במילים. משלישי, שלושה ימים ראשונים אסור להניח תפילין. משלישי ואילך או שלישי בכלל, מותר להניח תפילין. נכנס במילים. עדיין זה קצת מוזר. זה נראה מוזר, אבל זה נכנס במילים. ומי זה לא נכנס? אז בוא נראה את ההמשך מיד, בסדר? אבל אתה מעיר הערה טובה. אבל אם במילים זה נכנס, עדיין יש פה, אני אומר בעיקר זה מוזר, כי יש עוד ארבע ברייתות עם שלושה ימים, ואף אחד מהם לא אמרו על הבוקר, כן? אז כנראה, עוד פעם, אני חוזר שתפילין יש לו מתח מיוחד, אולי פעילות זה רק בו, יכול להיות, מה שכן ראינו שהרמב"ן אומר שלפי הכיוון הזה צריך ליישם כאן את כל הגדרים שמקצת היום כחולו של היום השביעי. דהיינו, זה מי שעמדו המנחמים אצלו. מילים אחרות, תפילת שחרית ביום השלישי לרבי אליעזר, תפילת שחרית ביום השני לרבי יהושע, אז בלי תפילין. תעשו לך ניחום אבלים, ואז מה אתה תעשה? אז אתה תוכל להניח תפילין. הראש חולק, הראש אומר, למה הפעילו את הקטגוריה של מי שעבדו המנחמים אצלו ביום השביעי? כי מה דיני השיבה או מה חובת היום? תנחם. אז ניחמו, אבל ביום השלישי, למה שיהיה תלוי אם ניחמו או לא? הרי גם אם הם ניחמו, עדיין הם צריכים להמשיך לנחם גם אחרי צהריים. לא, כאילו, למה שניחמו? לכן הוא אומר, זה הנצח חמה. כלומר, ברגע שנכנסנו ליום השלישי, די. ככה, זו דעת הראש. בסדר?
הוא אומר שאין ניחום אבלים בסוף יום השלישי או ביום הרביעי?
לא, היות ויש, אז למה שניחום אבלים? יהיה סימן שעמדו, מה זה עמדו מנחמים? לא עמדו מנחמים, הם ניחמו והמשיכו לנחם. ביום השביעי מה קורה? עמדו המנחמים, הלכו ויותר הם לא יחזרו, כי זה נגמר. יש הרבה היגיון בדברי הראש. כן, סליחה?
תמיד כמו שיש לך איזושהי תקופה ואתה רוצה לסיים אותו,
היום
כולה,
זה צריך להיות תקופה ששייך לימים, כאילו רק לתקופה הזאת שמסתיים באותו זמן. נכון. נכון.
אם
מפרלם בעתיקן,
מניחים תפילין או לא?
לפי הראש?
כן.
הוא אומר הנצח חמה. עכשיו, היות וכל מי שלמד ברכות יודע שמתי מתחיל זמן תפילין. לפני, לא, לא עלות השחר, מי שיקיר, נכון? מי שיקיר, אז זה אומר שיש פרק זמן מי שיקיר עד הנצח הרבה, שבו האחרים יכולים להניח תפילין, ואתה לא, אם אתה רוצה להתפלל בתיקין, אז אתה לא, תניח תפילין עד אחרי הנצח הרבה. זו דעת הראש, כן? עכשיו, עזרא מאיר בצדק, שכל הגישה הזאת לא עולה בקנה אחד עם הנימוקים שהגמרא נותנת, שכן, מה אומרת הגמרא? אבל עזרא, זה בעיה לא להסבר, זה בעיה בפער בין הברייתא לבין ההסבר, כאילו... ברייתא אומרת שלושה ימים, תראו מה כתוב בהסבר. אמר רב מתנה, מי טיימה דרבי אליעזר, דכתיב, ויתמו ימי וכי אבל משה. אמר רב עינה, מי טיימה דרבי יהושע, דכתיב, ואחריתה, כי יאמר, שואלת הגמרא, ורבי יהושע נמי הכתיב, ויתמו ימי, אמר לך, שאני משה דתקיף אבלי. רב אליעזר נמי הכתיב, ואחריתה, כי יאמר, עיקר מריר אחד יום ההוא. אוקיי, הם מביאים ראיה שמדבר על ימי ויום. אז זה יומיים ויום אחד, לשיטת רשי, זה שלושה ימים ויומיים. ובאמת יש פה פער, אבל, אומר, אבל הפער הוא בתוך הגמרא כבר, כן? וכן ראינו הסבר שני של הרייבד, שהרייבד אומר, באמת זה יומיים ויום. אלא מה? בניגוד לכל דיני אבילות שאנחנו מונים ימים כיחידות של זמן, פה אנחנו מונים 24 שעות. ולכן אומר הרייבד, היות ולרב לזר אני צריך להימנע מתפילין 48 שעות מרגע שהייתה הקבורה, אז יוצא שזה ייפול ביום השלישי. והיות ולרבי יהושע נמנעים 24 שעות, אז זה ייפול ביום השני. ולפשיטתו מסתבר שכאשר אומרים שלישי ואילך, ושלישי בכלל מותר, הכוונה כשיעברו 48 שעות לרגע הקבורה. אז אם הקבורה הייתה אחרי צהריים, אז כנראה רק אחרי צהריים יהיה מותר להניח תפילין. ככה מסתבר. אני לא יודע אם יש עוד מקומות בהלכה שכשאומרים יום מתכוונים ל-24 שעות, אני לא מכיר. זה בדבר אחד זה בטוח אומר, בוא נהיה בריסקאים טכניים, שזה מראה עוד פעם שההימנעות מתפילין של אבל היא משהו ייחודי ויוצא דופן. הוא לא מדבר את השפה של הלכות אבלות לגמרי, לא.
זה עובד ככה עם כל
שכבת זרע, נכון? שם זה עניין פיזיולוגי שאומרים שזה אורך הזמן שהזרע חייב. זה לא עניין פיזיולוגי פה, כן?
אבל זה רגשי אולי.
מה זה? יכול להיות, כלומר כמה, כאילו ההרגשה הזאת, אם בוא נגיד שהשם לא הייתי, הוא נמשך לפי כמה זמן עובר מהקבורה. טוב, אני לא יודע, אני כן יכול לומר שזה ודאי עוד פעם חוזר, ומה מראה לנו, שזה לא אחד מדיני הבילות הרגילים, זה דין יוצא דופן, אפילו השפה שלו שפה שונה, כן? אבל זה לא רק שהוא לא שיבה, גם כשמונים את היחידות זמן שלו, הם יחידות זמן אחרות, כן? אז זה דבר, זה מאוד מאוד בולט. והסבר שלישי, ופה עצרנו פעם קודמת, וזה דורש קצת הסבר כי הדברים הם משונים מאוד, זה שיטת הריף והגאונים והרמב״ם, שהם באמת אומרים שלרבי יהושע אסור יום אחד, שכתוב אחריתה כיומר, ועזרא צודק, זה נתפס היטב ללשון של רב עינה, נכון? רק מה, איך זה נכנס בברייתא, כן? וכאן הרמב"ן, קראנו אותו פעם קודמת, מציע שזה קשור בנתון שלילה הוא לא זמן תפילין. אתם זוכרים את הרמב"ן הזה? בואו נראה אותו בפנים, בואו נקרא אותו, נראה איך פרשו אותו, בלגן שלם. אוקיי, הרמב"ן נמצא, מי שרוצה לראות, קודם כל הריף, תראו את הריף.
הוא לא אומר שזה גרסה אחרת?
מי? לא, הרמב"ן לא טוען שאתה לגרסה אחר, אבל הריף נמצא, מי שרוצה לראות, הבאתי אותו בשורה 33. כותב הריף, מסקנה אינו אסור ליום ראשון בלבד. לא, אין פה שום דין של יום שני, בבוקר וקצת היום כחולו, שום דבר. בעיקר מרר אחד יומר, דכתיב אחריתה כיומר, אבל יום שני מותר, פשוטם של דברים. מותר בלי שום מגבלות, כן? ברמב"ם, אני רוצה שתראו, אם אנחנו מחפשים קבוצות, אז הרמב״ם בכלל לא מביא את זה בפרק ה', שהוא הפרק של איסורי שיבה, הוא מביא אותו בפרק ד', והוא מצרף אליו בני דודים שבסוגיה לא נמצאים. מי בני הדודים האלה? אז הרמב״ם כותב כך, האבל ביום ראשון בלבד אסור להניח תפילין ולאכול משלו. זהו, אנחנו לא למדנו, אבל הרמב״ם סבור שדין סעודת הבראה הוא לא רק הסעודה לאחר הקבורה, אלא כל הסעודות של היום הראשון, השכנים צריכים להביא אוכל, אדם לא אוכל משלו ביום הראשון. שבט, חייב לשב על מיטה כפויה. דיינו, לא רק שיש חובה לכפות את המיטה, שזו חובה כל שבעה, אלא שביום הראשון יש חובה לשבת על המיטה הכפויה. לעומת זאת, הוא כותב, בשאר ימי האבל מותר לו לאכול משלו, ולשב על גבי מפץ או קרקע. דיינו, תכפה את המיטה, ואז תשב איפה שאתה רוצה. אבל, אז יש ברמב"ם מערך יותר רחב של איסורי יום ראשון, ואחד מהם זה, הוא מניח תפילין, כמו בשאר הימים. אז הוא מביא את המקורות, כן? אז זה מאוד ברור, זה דין של יום ראשון, לא שמענו על כפיית המיטה או סעודת הבראה ביום השני, שיגידו לך, זה ברור שזה מערכת מושגית של יום ראשון. אני עוד לא יודע לגמרי מה המכנה המשותף של הדברים האלה. אני יכול להגיד על משקל מה שדיברנו בסוף שיעור שעבר, זה הלכה אחת בבגדים, זה הלכה אחת באוכל, והלכה אחת בישיבה או בריהות, כן? האם זה מייצג של קבוצות יותר רחבות? אני לא יודע לגמרי, אבל מה שכן, ברור שזה דין של יום ראשון, אבל איך הם קראו את הברית? אז פה בא הרמב"ן, ותראו את מה שהוא כותב. כותב הרמב"ן, זה בשורה 60 ו... זה מתחיל ב-57, הוא תמה, איך זה יכול להיות, הוא שולל את האפשרות להסתמך על הגמרא בסוכה, ואז הוא כותב ככה בשורה 62, ונראה לי. שכלפי שאמרו לילה עליו זמן תפילינו, והנוהג אבלות שני ימים בתפילין, על כוחו נוהג בין שלושה, מפני שאינו יכול להניחן בלילה, ולעניין אבלות מקצת היום ככולו. לפיכך אמרו שלושה ימים הראשונים אסור, ומשלישים ושלישים בכלל מותר, וכן שני ימים לרבי יהושע, ונמצא שמקצת היום הזה נהג בין כאבל, ולא מדין אבלות, אלא מפני דין תפילין שאסורין בלילה. ולפיכך לא כתבו רבינו והגאונים זה ליום אחד שהוא דין אבלות, ובלילה אם נותן או אינו נותן עניין אחר הוא, אם הוא היה כבר חרב חיים, מה הוא היה אומר? לא עניין אחר הוא, אלא דין אחר הוא, נכון? אוקיי. אבל השאלה איך להבין את הרמב"ן. עכשיו, לדעתי הביאור הוא אחד, אין מה להתלבט, אבל אני מאיר שראשונים פרשו אותו בצורה מסוימת, לא מבין איך זה נכנס במילים, ואני אראה לכם רק שככה הם פרשו, והכוונה לריטווה ולרן בסוכה, ששניהם פרשו באותו אופן. הריטווה בסוכה, זה מי שרוצה לראות בשורה 113, כותב ככה, ושם הדעת רבינו זל שהלילה של יום שני, שהוא אינו מניח תפילין, עולה לו למקצת היום, ואף על פי שהלילה אינו זמן תפילין. ולפיכך אמר רבינו זל שאינו אסור אל היום ראשון, לפי שאין מניחים תפילין בלילה, והלילה עולה לו למקצת שני, והוא מותר בהם יום שני בשחרית, וכן כתב בפירוש דבר רבנו הגדול זה בספר תורת האדם. איך הוא מפרש את דברי הרמב"ן? שלאמיתו של דבר, גם לריף, לרבי יהושע, זה דין של יומיים, וצריך מקצת היום ככולו ביום השני, אלא מקיימים אותו מתי? בלילה. ואז מגיע הבוקר של יום שני, הסיבה שאתה מותר להניח תפילין, ומה? כי כבר קיימת את מקצת היום ככולו בלילה. עכשיו, מעבר לזה, שאני לא יודע איך זה נכנס במילים של הרמב"ן, זה ודאי מושגית, מאוד מוזר. כי אם לילה או לא זמן תפילין, אז מה השאלה המתבקשת? איך אפשר לקיים את מקצת היום ככולו, כשאתה לא מניח תפילין, בזמן שאסור להניח בו תפילין, כן? באמת, הרן חלק על הרמב"ן. אם זה ביור דברי הרמב"ן, לדעתי מאוד כדאי לחלוק עליו, כן? ואכן הרן, בקטע הבא, הוא מפרש את הרמב"ן באותה צורה, זו המסורת שיש בספרה כגמורת המשפט, וזה כותב הרן, ועדיין אין זה מחובר לי שכן לא אהב ללמר, אבל שני ימים שלו, סוע נח תפילין, אז הוא לא כותב שאיזה מין דבר זה שאתה מקיים קצת היום כחולו כשאסור, אבל הוא פשוט מאיר שזה לא נכנס במילים במחילה. כן, מה את שואלת?
לא, חשבתי לעצמי, כאילו הדבר היחיד שאפשר להגיד זה לא חושבים על שהיום צריך להיות חלק ממצאת היום כפולו בגלל שהקיום של תפילין זה רק ביום. אבל אולי הוא מדבר אחרת, הוא מדבר על אי לגישת, כאילו, מניעה מלשים תפילין. כאילו לא הקיום, כאילו הקיום הוא רק ביום. לכן אם זה מצאת היום כפולו של של הקיום, אז היה צריך את היום. אבל פה זה לא הקטע, הקטע הוא שהוא מונע מעצמו להיות עם תפילין.
נכון.
ולכן...
אבל כולם הולכים בלי תפילין עכשיו. זה שאתה בלי תפילין זה כלום, זה מאוד מוזר.
נכון, אבל אולי זה לא, אבל אולי זה לא העניין. בגלל שאתה לא, אתה כאילו מונע מעצמך להיות במצב מסוים.
כן.
ולכן...
ואתה ממילא מנוע מהמצב הזה. אתה ממילא מנוע מהמצב הזה.
נכון, אבל לא משנה.
למה זה לא משנה? זה מאוד משנה, אני חושב.
לא, זה כמו שאם שבת עובר, ואין לך עבדות בשבת,
כן.
ולא קיימת שום דבר, זה אותו דבר, זה פועל אותו דבר, כאילו זה לא...
לא מצאתי שמישהו אמר על שבת שאתה יכול לקיים קצת, אני לא יודע על מה את מדברת, סליחה שאני אומר.
אתה נמנע להיות במצב מצוין של גישת תפילין, לפחות יום אחר, משהו, יותר מיום אחר.
כן.
אוקיי, אתה קיימת את זה.
זה מוזר, אני חייב להגיד שאת לא משכנעת, לפחות לא אותי. אבל ההסבר, יש הסבר, אבל ההסבר הוא לא בכיוון שלך, אלא בכיוון אחר לגמרי. אם, צבי, אולי אתה זוכר את השיעורים התפילין?
כן, הלילה...
האם לילה באמת הוא לא זמן תפילין?
לא, הלילה הוא זמן, לא זמן לבישה.
נכון, נכון. זה הכיוון, ברכה, תקשיבי לו, כן, תגיד, נו.
הוא לא זמן פעילות ולכן הוא לא שייך, כי התפילין הוא לבוש כשאתה עולה.
נכון, אבל מי שהיה מונח תפילין מבעוד יום, אז מה דינו?
מחלוקת.
נכון, אבל עכשיו תזרום עם הדעה שהוא לא צריך לחלוץ את התפילין בשקיעת החמה וכו'.
הוא עדיין פועל, הוא עדיין...
ובמילים אחרות, האם באמת לילה הוא באופן מובהק לא זמן תפילין? נכון, ולכן אם יש לי אדם שהוא לא מניח תפילין בלילה, הוא יכול להיות מוקף באנשים שגם פיזית שמונחים עם תפילין, אבל יותר מזה, זה זמן שראוי לתפילין. מה הסיבה שהוא לא הניח מבעוד יום את התפילין והמשיך להיות איתם? איזה סיבה? למה הוא לא הניח מבעוד יום תפילין? ולמה אסור לו? כי הוא אבל, אז גם בלילה כשהוא בלי תפילין, זה תולדה, זה ביטוי לאבלותו, בדיוק. זה נראה לי הכיוון שצריך לומר, אבל עדיין, הפשוטם של דברי הרמב"ן, הוא בכלל לא התכוון לדבר הזה. אלא הרמב"ן התכוון לדבר אחר, באמת אתה אסור רק יום אחד. זה הרי פשוט שזה מה שכתוב ברמב"ן. אתה אסור רק יום אחד לרבי יהושע, ואסור רק יומיים לרבי אליעזר. אז למה כתבו שלושה ימים? כי היות ולילה לא זמן תפילין, על כוחך אם אתה אסור להניח תפילין יום אחד, אז מה יקרה בתחילת היום השני כשהוא יגיע? לא, מה יקרה ביום השני? גם תהיה בתחילתו בלי תפילין, אז לכן התבטאו ככה. זה מה שכתוב ברמב"ן, בוא נקרא את זה במילים, כן? הכותב הרמב"ן, אני מקריא את זה עוד פעם, בסדר? בוא תראו את זה במילים. הוא אומר, ונראה לי שכלפי שאמרו לילה לאו זמן תפילינו, והנוהג אבלות שני ימים בתפילין, על כוחו נוהג בהם שלושה, כלומר, בגלל שבלילה הוא גם לא יכול להניח תפילין, יצא שההימנעות שלו מתפילין ביומיים הראשונות גורר אותו לתוך היום השלישי. זה מה שזה קורה. זה לא שאתה מקיים בלילה את אי הנחת תפילין. מה פתאום? אלא דין אחד של אבלות מנע ממך להניח תפילין יומיים. ועכשיו בא דין אחר שקוראים לו לילה ואמר גם בלילה לא תניח תפילין. בגלל דין לילה. ואז מה יצא? שבתי לראשונה אתה תראה תפילין. ביום השלישי. זה מה שכתוב פה. והנוהג אבלות שני ימים בתפילין. על כוחו נוהג בין שלושה. מפני שאינו יכול להניחן בלילה. הוא נהיין אבלות מקצת היום ככולו. לפי חכמו, שלושה ימים הראשונים אסור משלישי ומשלישי ושלישי בכלל מותר. וכן שני ימים לרבי יהושע נמצא. בוא נקשיב עוד פעם למילים. שמקצת היום הזה נהג בין כאבל. אני רואה אותו כמו שראיתי אותו בימיים האחרונים, בלי תפילין, אז הוא נראה לי כמו אבל. אבל האמת, הוא כותב, ולא מדין אבלות. זה שעכשיו הוא בלי תפילין על הבוקר, לא כי הוא אבל, אלא באשמת הלילה. אלא מפני דין תפילין, שאסורים בלילה, לפיכך לא כתבו רבינו והגאונים, זה ליום אחד, או בוא נאמר את זה בצורה הבאה. הברייתא כותבת את המתנסחת, בקורת מבט מעשית, ריאלית. למעשה אנחנו נראה אותו לתוך היום השלישי בלי תפילין. הריב והרמב״ם הם כידוע למדו את סרב חיים, אז איך הם מתנסחים? מבחינה מושגית מהותית, זה באמת יום אחד, או לרבי אליעזר, לו הם היו מתנסחים, זה באמת יומיים. כן, זה זה פשוט שככה התכוון הרמב"ן, ככה הגר"א בביאור הגר"א, זה הובא פה בדף, אבל תסתכלו אחר כך. ככה הגר"א מסביר אותו, הדבר פשוט, כן? שזה מה שהרמב"ן התכוון. והדבר הזה הכרחי מסיבה נוספת. כי פה אנחנו נוגעים בניסיון לדגדג את השאלה של, אני חוזר על השאלות, השאלה שהתעוררה קודם. איך לוקחים אחד מדיני אבלות ומה עושים לו? הוא רק בחלק מתקופת השיבה. זה כמעט דבר לא תקדים. מה זה הדבר הזה שהוא עשו רק ביום הראשון? אז הרמב״ם, מה חשיבותו?
יום ראשון זה יום.
שהוא מראה שיום ראשון הוא חלוט בפני עצמו. אבל פה בא הרמב״ן. כן, ג'וני, מה אתה חושב שהרמב"ן רומז?
הרמב"ן רומז אפשר להגיד שיש לו תקופה של יומיים או שלושה ימים, שיש חלק משיבה, לא יודע מאיפה.
אבל איך מגיעים ליום הראשון? אז אנחנו כבר פגשנו את זה פעם, אני לא ממציא פה כלום. והרמב"ן יכתוב את זה מפורשות, כלומר, נושא שהגמרא לא דנה בו, אבל הראשונים כולם הפכו בו, זה אחד מהנושאים הכי גדולים באבלות שראשונים דנו בו, הוא יהפוך למסגרת המושגית שעכשיו תסביר את הדין הזה של תפילים. והכוונה לשיטת הגאונים והריב שהאבלות יום ראשון בלבד היא דאורייתא, ואז יבוא הרמב"ן יאמר את זה פעמיים בתורת האדם. למה פעמיים? הוא יאמר את זה פעמיים, הוא יגיד את זה, כן, שמה הסיבה שהגבילו את איסור תפילין ליום הראשון בלבד? היות ותפילין היא מצווה, אז לכן לא רצו למנוע, להימנע מקיום מצווה כל שבעה, והגבילו אותו רק לחובת האבלות דאורייתא של יום הראשון. שימו לב, הוא בעצם כביכול כבר לא מדבר על התודעה הקיומית ועל האפר, שום דבר, אלא על מה הוא מדבר? שפה של פורמליזם הלכתי. מי שדאורייתא אין בו תפילין, מי שדרבנן יש בו תפילין, למרות שזה לא בהכרח שהשפה שהייתה קודם נעלמה. כי זה גוף הצריך לשאול, למה היום הראשון הוא דאורייתא, ולא האחרים? כי כנראה ביום הראשון קורה משהו שלא קורה בימים האחרים, אז אתה יכול להגיד, הוא מתגולל באפר ביום הראשון, ביום הראשון הוא הולך עם המכה הזאת, כן? אז בסופו של דבר הדברים לא סותרים. אבל מה שכן, כשאנחנו בוחנים את האופן שבו הרמב"ן, לאורך תורת האדם, וזה לא רק בסעיף שעוסק בתפילין, אלא הוא אומר את זה בדיון של אבלות דאורייתא דרבנן וכו', זה שלדעתו הסיבה שתפילין אסור ביום הראשון, כי היום הראשון הוא דאורייתא. כן, עכשיו מזה נגזר דיון מאוד גדול בספרות האחרונים, ופה אנחנו טיפה ניגע בעניין הזה שאמרתי לכם קודם. גם האחרונים ינסו לצמצם כמה שיותר, וזה שבא המעריטץ, זה המעריט צהלון, ובתשובה שהוא כתב וחלקו, הביא את זה הטס באורח חיים וחלק עליו, נכתב על זה אחר כך, רבי יצחקל חונן כתב על זה בתשובה בבאר יצחק סימן למד א', והנציב חולק עליו ועל המעריטץ בשאילתות, שרוצה לעיין, זה בויחי, בשאילתה למד ה'. כן, ולמדי זה עמוד רש חווה ורש חו זין בנציב. וזה שבא מעריטץ ואמר, לפי דברי הרמב"ן, הרי שיש לאסור תפילין רק כאשר מתקיימים כל התנאים שבהם אבלות יום ראשון היא דאורייתא. אבל אם לא מתקיימים התנאים האלה, נגיד, יהיה לי יום ראשון אבלות שהוא דרבנן, אני לא יש להניח בו תפילין. מה המקרה הזה? במידה, היות והרמב״ם כותב מפורשות בלכות אבל, שאבלות יום ראשון דאורייתא רק בתנאי שהוא גם יום המיטה וגם יום הקבורה. אבל אם הוא יום הקבורה לבד, נגיד הקבורה נדחתה ביום, יומיים, זה קורה הרבה, כן? אז אבלות יום ראשון היא דרבנן, אומר המעריטץ, צריך להניח תפילין. זה לא נקרא יום ראשון, למה? כי מה כל יסוד הפטור? כי דאורייתא, נו, זה לא דאורייתא. ועל זה יש לנו עדויות, בשלי מזן, ואני מביא את זה, הבאתי את זה במנחת שלמה, יש את זה גם דיון ענק בחזון עובדיה, אתם יכולים לראות דרך אגב, טוב, מי שמחזיק את הדפים, אז הרבה בעיר יצחק, אתם יכולים לראות, הוא כותב, אתם מוזמנים לראות. באיפה שמודגש, ה-157 והלאה, כן? מוכח דסביר עלי לרמב"ן כשיטת המעריטה, זה יום הקבורה שלא יום מיטה חייב בתפילין. כן, ושלמה זלמן מעיד לנו במלכת שלמה, זה הבאתי את זה משורה 190 והלאה, כותב רב שלמה זלמן, ואף דלא קיימא להכי, כלומר, לא פוסקים ככה, אבל תראו מה הוא כותב, קודם שהוא הובא בהרבה ספרים מרבני הספרדים שמנהג ירושלים לחוש למעריטץ, היו מניחים תפילין ביום קבורה, שהוא לא יום מיטה, למרות שהוא יום ראשון, ואז כותב רב שלמה זלמן, אף דלא קיימא להכי, מי יפסוק ככה? מכל מקום, הרבה מהיראים מקפידים להניח מספק בצינה על תנאי ולא ברכה. ואם דיברנו קודם על להרגיש שהשם לוקח עמך, אי אפשר לעשות תנאי ברגשות, כן? מה זה התנאי הזה? על תנאי שאם המעריטץ, שאם צריך להניח תפילין, אז אני עושה, אני מניח, ואם לא, אני לא מקיים את המצווה. סתם קופסאות על היד, כן? אני לא מבין את הדבר הזה, אבל ככה הוא מבין. כן? אני לא מבין איך אפשר לקיים מצווה על תנאי. בסדר? זה, אני גם אסביר לך, אתה עושה תנאי כשיש חלות. במצוות, איזה חלות? אתה עושה את המעשה מצווה, אז קיימת, לא עושה, לא קיימת. אתה יכול לעשות תנאי שאתה מכוון על תנאי? אין דבר כזה. אתה יכול לא לכוון. אני מכיוונת, כיוונת.
הכוונה היא לצאת, ידי חובת המצווה.
אז או שתכוון או שלא תכוון, אבל אתה מכוון על תנאי. אתה יכול להתייאש על תנאי. אני שואל אותך, אתה יכול לאהוב על תנאי. כתוב במשנה, כל האהבה שתלויה בדבר. Okay? זה לא, אני לא מבין את זה. אבל זה מה שהוא הוא מתאר פה. הנציב, מי שרוצה לראות שם בשאילתה, מעמוד רש חבב, אז הוא בעיקר בודק האם עם דברי הרמב"ן מקובלים. למשל, הוא אומר, בטוח שרב לזר, שאמר שלא מניחים תפילין יומיים, אז מה ברור? זה ברור, שזה לא תלוי בדורייתא דרבנן, נכון? ב', הוא טוען, היות והרמב״ם בכלל לא בנה את אבלות דורייתא יום אחד על אחריתה כיומר, נכון? אז עוד פעם, אין סיבה לקשר בין אבלות דורייתא לבין תפילין. אין קשר ביניהם. יום הקבורה הוא יומר, וזה לא בנוי ולא קשור לעניין של דורייתא דרבנן. אבל אני אומר, הרמב״ן, הרי בגמרות, מה הסיבה שאנחנו לא רואים שום קישור כזה בגמרה? א', הגמרה לא דיברה על יום אחד, דיברה פה על יומיים או שלושה. בוא נהיה גלויי לב. שנית, הגמרה בכלל לא דנה בשאלה, אבילות דורייתא או דרבנן. בשום מקום לא כתוב בגמרה שאבילות יום ראשון דורייתא. אז בא הרמב"ן ומדביק בעצם להלכה הזאת, מערכת מושגית שכאמור היא מערכת מכוננת בעולמם של ראשונים, אבל... וכאן השאלה, אם לקבל או לא לקבל. עכשיו, אני כמעט מוכן לחתום שמה גם עומד מוכרי המעריטץ וכל העיראים האלה שמניחים תפילין על תנאי בלי צנאה, בלי ברכה. שרוצים להניח תפילין, כן? וזה חלק מאותה מגמה שהיא אומרת, מה זה שלא מניחים תפילין? במיוחד שהיות והיום התפילין זה רק בתפילה, אז לא מבינים למה לא להניח תפילין, כן? כאילו, אף אחד לא מתגולל באפר, אף אחד, כאילו, התפילין הם לא מה שתיארנו, היום התפילין זה כמו תלית. זה אובייקט של תפילה. אז למה שהאבל לא יניח? כלומר, גם הדבר הזה ודאי נמצא ברקע, כן? מי לנו זמן, נקרא קצת בגשר החיים, איך הוא מתייסר מה... הוא כותב שהתאמצתי פה במיוחד, כן? כלומר, הוא ממש מתייסר מההלכה הזאת, היא הלכה באמת מוזרה, כן? הוא דן אדם 4 ימים עד שקברו את המת, ועכשיו הוא גם לא יניח תפילין, כאילו. לא, כאילו, מה קורה פה, כן? כאילו, יש פה הרבה שאלות, אבל תבינו... שהרמב"ן הציע פה מסגרת מושגית שמנה נגזרו כל מיני רעיונות נוספים, אבל לא ברור שדברי הרמב"ן כל כך פשוטים. עכשיו, מי שהלך וחיפש ניסוח אחר, שהוא מאוד למדני, ואין לו קשר לדורייתא דרבנן, זה סבי הרב סולובייצ'יק בשיעור פה ששמו בישראל אבלות ישנה ואבלות חדשה, וכאן, בוא נראה אם אני צריך לתרגם לעברית את מה שהוא כותב בעברית, בסדר? אני אראה, כן? כותב הרב ככה, רק אני אמצא את זה. לא, מי נושא הרע? Out of the world, אם אתה רוצה למצוא את זה במקור באנגלית. אז באמת צריך לתרגם לעברית, אם תקרא את זה באנגלית, בסדר? אז הוא כותב פה, רק אני אמצא את זה. כן. לגבי אבילות הוא כותב ככה, זה עמוד 74. נאמרו שתי הלכות, שני היבטים של דיני אבילות. האחד קשור בניהוג אבילות, ההקפדה המעשית על דיני אבילות, ציות לעשרת האיסורים שמונה הרמב״ם, בצד זה ישנה ההלכה שעניינה בגברה, היינו באדם האבל. הקביעה שהאדם הוא אבל היא בבחינת תיאור מאפיין שלו, ויכול אדם להיות אבל בגברה ולא ניהוג אבילות. רבינו טעם, אינו מסכים רמב״ם ומריף וסבור כי האבילות היא אך ורק מדרבנן, ואפילו ביום הראשון, אך רבינו טעם, אינו מסכים הרמב״ם רק בשאלת ניהוג אבילות, ולא בנוגע לעובדת השינוי שעובר מעמדו האישי של הגברה נעשה לאבל. מי אמר לו את זה? אז תראו מה הוא כותב. בעניין זה לא יכול רבינו טעם לחלוק. ראיה מאוד חזקה, נכון? אבא והוכיח את דבריי, כן? אז עכשיו הוא רוצה להוכיח ש... יש מושג של ניהוגים, יש מושג מה שנקרא גברה. לא, זה מובן? לא. אוקיי, בוא נקרא קצת, כן? אבא והוכיח את דבריי. בסדר, אני קורא פה, כן? הרמב״ם אומר כי אבל אינו משלח קורבנותיו כל שבעה. כן, מסודם של דברי הדברים בגמרא, אבל אינו משלח קורבנותיו, נתן רבי שמעון אומר שלמים בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא עונן. כן? והנה הרמב״ם הקובע כי יום האבילות הראשון הוא מדורה, הייתה מודה כי שער ימים מדרבנן, אם זאת הוא קובע, כי האבל אינו רשאי לשלוח קורבנותה בכל השבוע כולו, איסור שיסודו ודאי מדורה הייתה. אז איך זה יכול להיות שאין ניהוגי, שהאבילות היא כל שבעה דרבנן, אבל לא משלחים קורבנות כל שבעה? אז הוא כותב כך, אני מקריא, ההסבר הוא כי כשמדובר בניהוג, האבילות מוגבלת ליום ראשון, אך כשמדובר בהגדרת הגברה כאבל, זו ממשיכה במהלך השבוע כולו. אוקיי, בהמשך הוא כותב, אני מדלג קצת, הוא רוצה לטעון שככה, האיסור על האבל להניח תפילין איננו חלק מניהוגי האבלות. האבל עצמו פטור ממצוות תפילין. האבל איכשהו איננו יכול להתאטר מתפילין. איננו יכול להדר את עצמו והניחו אותם. רבי עקיבא עגר קושר זאת לשאלה מעשית, אם מת אדם ונקבר בחול המועד, אין מקום לניהוג אבלות עד לאחר החג. כי שמירה על דיני אבילות סותרת את אווירת החג. אף הפי כן, האם צריך אדם המניח דרך קבע תפילין בכל המועד להניח תפילין ביום הקבורה שהוא בכל המועד? מה דעתכם? איזה יום מר? הוא לא מתאבל היום. אין אבילות. לא. האם הוא יניח תפילין?
חייב. אבל אם זה שייך לא
לניהוגים
אלא לגמרי.
יפה. טוב, אתם פה הנחת המבוקש. קודם כל, יהודים מה עונים? נועה לא עונים ככה. איך יהודי עונה? מחלוקת. בסדר, ככה היהודי עונה, בסדר? אם היה לי זמן הייתי מספר לכם איזה סיפורים, בסדר, אבל זו מחלוקת, אבל כדורכו של סבא שלי, את מי הוא מצטט רק? את הדעה שעוזרת לו, בסדר? זה מאוד אופייני אצלו, כן? אז הוא כותב ככה, הוא מביא את רב עקיבא עגר, והוא אומר ככה, אין מקום לניהוג אבלות, אך הגברה הוא בחזקת אבל, כפי שמסתבר מן העובדה שחול המועד עולה במניין 30. בעצם הוא בא לייצר פה איזושהי הבחנה שאני האמת הייתי מלביש אותו על הבחנה אחרת שלו, אבל האמת היא שכשמחברים יחד את כל החלקים שהוא אמר פה, הם, כל אחד מהם רצה להראות שגבר אבל וניוגי אבילות לא חופפים, אבל אם אתה מנסה לשרשר את הכל ביחד, מה, עם מה אתה יוצא? עם סתירה אחת גדולה, עם סמטוחה שלמה, כן? מה אני מתכוון? שהוא הביא על השילוח קורבנות, אז כמה, אז ניהוגי אבילות יום אחד, וכמה זמן אתה גבר של אבל? שבוע. ותפילין, מה פתאום, מה עכשיו יתברר? אתה גבר של אבל יום אחד, אז תחליט, כמה זמן אתה גבר של אבל? אתה אולי שני גבר, אני לא יודע, בעצם מה הוא ניסה לעשות? בוא נבין את העבודה, כן? מה שהוא ניסה לעשות זה להביא כמה שיותר דוגמאות של מושגים הלכתיים שאני רואה שאין חפיפה בין דינים מסוימים באבל לבין ניהוגי אבילות. אבל בפועל מי לוקח אותם ושם אותם אחד על השני, הם לא חופפים. יש פה בעיה מאוד קשה בשפה. אני חושב שמה שהוא מנסה בעיקר בגבר של אבל זה לדבר על מה שהוא מכנה קיום שבלב. תהיינו התודעה הפנימית, הקיומית של האדם. זה מה שעומד בסתירה לתפילין, כן? עזבו עכשיו את השילוח קורבנות, כן? למרות שגם שם זאת הסיבה. כלומר, אם אתם שואלים, האם יש בכל זאת מכנה משותף? כן. מה זה לשלח קורבן? לנסות לחוש את הקרבה? זה מה שאתה מרגיש עכשיו? כאילו, אתה אבל? אתה באמת מרגיש שאתה קרוב אליו? אולי תחכה שהוא קצת פחות יכעס עליך? כלומר, בצד שני, הפרטים לא חופפים, זאת האמת. אבל שימו לב מה הוא עושה פה, בניגוד לרמב"ן, שזה פשוט עניין של דאורייתא דרבנן, איזה עניין זה הופך להיות? גברא, ניוגים, אבל מה בעצם יטריד אותו כאן מאוד? איך מנתקים את תפילין מכל המערך, כן? הוא לא כך יודע איך לאכול את זה, כן? בסדר? אז בכל אופן, אלו ניסיונות שונים להסביר את זה. מה שהרמב"ן מפנה את תשומת הלב, ובצדק, זה שהברייתא בירושלמי, הוא לא טוען שהרמב״ם הסתמך על הברייתא הזאת, אבל שלשון הברייתא בירושלמי, בעמוד הראשון, היא ודאי מאוד ברורה. כתוב שם, אבל ביום הראשון אינו נותן תפילין, ביום השני הוא נותן תפילין. זה אמנם מסורת הירושלמי הוא שזה דברי רב לזר, הפוך מהבבלי. רבי יהושע אומר, ביום הראשון וביום השני אינו נותן תפילין, בשלישי הוא נותן תפילין, שהשמות התהפכו. אבל פה באמת מפורש, שלפי הדעה שזה יום אחד, זה רק היום הראשון, ולפי הדעה האחרת זה רק יומיים. אני רק מפנה את תשומת הלב, אני לא ארחיב בזה, יצא לי פעם ללמוד את הבית הזאת עם פרופסור זוסמן באחד מהסמינרים שלו, והוא העיר, גם תשים לב לעוד נקודה, שאיך במקורות ארץ ישראל מתארים את הפעולה של התפילים? לתת, כן. הוא העיר שההרגל שלנו לדבר על הנחת תפילין זה השפה השגורה בבבלי, אבל שמקורות ארץ ישראל גם במשנה, גם בתנאים, גם במוראים, הם לרוב מצאנו השני יוצאים מן הכלל, אבל לרוב הם מדברים על נתינת תפילין או לשים תפילין, לא מדברים על להניח. אחד מהתלמידות שם העיזה לשאול אותו מה ההבדל בין הביטויים האלה, והוא לא ענה לה, כן? אבל אתם מוזמנים לחשוב על זה, כן? מה זה בין להניח משהו לבין לתת אותו, כן? אני לא יודע, אותו בעיקר עניין בתור פילולוג, קודם כל שיש פה לשון שונה, ובית, זה הפך להיות סוג של איזה חומר זרחני כזה, שאתה יכול באמצעותו, מה לעשות? לזהות מקור, כלומר, אם אתה תראה מקור שבו נותנים תפילין, אתה יודע שהוא ארץ ישראלי, כן? אז בואו לא נרחיב בדבר הזה, כי אני לא יודע מה אומרים, מה?
הברכה הייתה אחרת אצלם?
זו סוגיה מאוד סבוכה, הברכה שלמה, אתה רוצה, אני אעשה לבדוק את זה, אוקיי?
דנו על זה, ולמה הם לא מדברים בלשון קשירה, או להיות,
כן.
מהפסוק?
כן, אני לאחרונה התפרסמו מאמרים בנושא, שני מאמרים על הברכה של תפילין, אולי הם נוגעים בזה. אוקיי, לפני פסח אין לי זמן, בסדר? אני כבר יודע ששבוע הבא יהיה עוד פחות, כן? כמה שאתם רוצים ללמוד, שבוע הבא, בסדר. אז אני לא יודע, אבל בכל מקרה, הלשון של הברייתא היא ודאי, היא פה הרבה יותר ברורה. כן? עכשיו בואו ניגע קצת בנושא של הפנים החדשות, שזה, מה מופיע כאן, גם בבבלי וגם בירושלמי. אז הבבלי אומר שלפי רבי אליעזר, אם באו פנים חדשות, אינו חולץ. מה רבי יהושע אומר, אם באו פנים חדשות חולץ. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת כפולה בין רב לזר ורבי יהושע, כשכאן מי שרוצה לחשוב בכיוון של חומרה כולה, רבי יהושע זה מתהפך, דיינו רבי אליעזר אוסר להניח תפילין שלושה ימים בתיר שלישי ואילך, אבל מכאן ואילך אם בא מישהו ואם אתה עם תפילין ובאים פנים חדשות, אתה לא צריך לחלוץ. ומה זאת לרבי יהושע? ככה מקובל לפרש בראשונים, אתה יכול להניח תפילין מהיום השני ואילך, אבל אם יבואו פנים חדשות, מה אתה צריך לעשות? לחלוץ. כל שבעה, גם ביום הרביעי, גם ביום החמישי. ככה מקובל לפרש בראשונים. ככה ראיתי. זה גם נראה לי נכון. השאלה היא כמובן, האם יש קשר בין המחלוקות? האם זה פשוט שתי מחלוקות שונות, האם יש קשר ביניהם? ואחת קשורה בשנייה, מה שכמובן יעיב על הניסיון להציע שזו מחלוקת אחת, זה שבפסיקה הגמרא מציעה לחלק ביניהם. כן, אבל בואו קודם כל ננסה להבין את העצם הדין הזה של פנים חדשות. מה הרעיון הזה? אז קודם כל המושג הזה מוכר מאוד מקום, אני מקווה שלא צריך פה פרויקט השוד בשביל לחשוב עליו, כן? בשביל הברכות, כן? מה המחנה המשותף של שני התחומים האלה שבהם פנים חדשות הם משחקים תפקיד? אז זה מאוד פשוט, זה ששניהם למרות שהם אירועים מאוד אישיים, באבל, האבל הוא זה שחטף את המכה, בחתונה להבדיל, כן, החתן והכלה הם אלה שבונים את ביתם, ומשניהם הרעיון של פנים חדשות הוא שזה אירוע שאתה מציין אותו בתוך בתוך הקהילה, דיינו האנשים שסביבך הם שותפים לחוויה הזאת, אתה חוגג אותו איתם, יחד איתם, זה לא מקרי עד היום שחתונה זה אירוע גדול עם הרבה אנשים, כן, מי מזמינים, עזבו, בואו לא נדבר על זה עכשיו, אוקיי, אבל בסדר, מאוד מורכב, אבל רק נגיד, עד היום זאת התפיסה הרווחת, וגם הווילות, זה משהו קהילתי, חברתי, ולכן כשבאים אנשים חדשים, בעצם השמחה בשם הברכות היא גוברת, כי עוד אנשים פוגשים את הזוג, הם מצטרפים למעגל השמחה, הם מעוררים אותו, ולהבדיל גם בהבילות זה ככה. עכשיו זה ודאי, אם זה בא לידי ביטוי בתפילין, מה אנחנו צריכים לומר גם על תפילין? וזה דברים שנאמרו קודם, רק נראה איך הכל משתזר אחד בשני. למה לחלוט לפני אנשים אחרים? אז התשובה הפשוטה היא, כי כמו שהגמרא אומרת שברו כל עמי הארץ, תפילין כפרית לבוש הוא סמל חברתי, הוא שם אותך בתוך החברה. עדיין אם אתה לבוש, עוד פעם אני חוזר זאב לכיפה, כן? מסתכלים עליך, איך אתה נראה, זה לא אתה כלפי עצמך, אלא וכאן בעצם מה בא רבי יהושע ואומר, איך מסתכלים עליך אחרים, הוא גם שיקול הלכתי שצריך לקחת אותו בחשבון. מה שלא מוסבר זה, אבל למה לחלוץ? וכאן בא הרשי בכתביד של שקופפר פרסם, והוא אומר כי האנשים שבאים לא יודעים אם זה יום ראשון או לא. ככה הוא אומר. זה נראה קצת מוזר, ואני רוצה להציע הסבר אחר שלשמחתי מצאתי אותו היום ברשס, רבי שלמה סרליו, זה אחד מגורשי ספרד, שכתב פירוש על ירושלמי זרעים. יש מקבילה לסוגיה שלנו בירושלמי ברכות, אז ברשס לברכות, על מועד קטן הוא לא כתב פירוש, אבל שם הוא מציע את הדברים, אבל ההסבר הזה הוא רק תופס לניסוח של הירושלמי, ולניסוח של הריף והרמב״ם. ואומר הרש"ס ככה, אני מקריא. אם באו פנים חדשות, חולצן, כל שיבה, ואפילו אם באו כל שיבה, נמי חולצן בשבילך, מפני שמתעורר לבכי ומספר מוראיו ושבחיו של מת, לכן חולצן דדם מילו ליום מר. שזה דברים נפלאים. כלומר, אדם יושב שיבה, ומגיעים כל מיני אנשים מכל מיני תקופות של הנפטר, מתקופות החיים של האבל, וכשנכנסים האנשים האלה פנימה, יש איזה צביטה כזאת, או משהו שקורה בדינמיקה בחדר, שגם אם אתה ישבת ונרגעת כבר, ואתה אפילו ביום החמישי או השישי, כן, ופתאום מגיע איזה מישהו, וזה מבחינת המפגש, הוא נחשב בחינת יום ראשון. עכשיו, ואז יוצא הדבר הבא, עומד פרדוקס. רבי יהושע, היות והוא אומר, בירושלמי זה רבי אליעזר, אוקיי? אז רבי אליעזר של הירושלמי, היות ואתה לא מניח תפילין רק ביום ראשון, אז כשבאים פנים חדשות, אתה חווה שוב פעם את חוויית היום הראשון בכל אחד מהפנים החדשות שמגיעים. לעומת זאת, לפי הירושלמי זה רבי יהושע, שאתה לא מניח תפילין יומיים, אז מתברר שהיא הנחת התפילין, היא לא בגלל תודעת היום מר. גם הוא לא טוען שביום השני אתה חווה חוויית יום מר. והיות וכך, אין סיבה כשבאים פנים, נגיד שאתה מתחיל עוד פעם להרגיש משהו בחינת יום ראשון, אבל היא הנחת התפילין, היא לא דין של יום ראשון. ולכן אתה לא חולץ. אם נעביר את זה לסוגיית הבבלי, ההסבר הזה יכול להתאפשר רק, אם אני אומר כמו הריף, שגם הבבלי זה דין של יום ראשון לרבי יהושע. אבל אם אני אומר של הבבלי זה באמת דין של יומיים, קצת היום כחולו, אז קשה להסביר עוד פעם או לאמץ את ההסבר הזה שפנים חדשות יהיו בחינת יום ראשון, כן? תגיד זה בחינת יומיים ראשונים, זה כבר נראה פחות חזק, כן? אולי אפשר למצוא הסבר שלישי, יותר מוצלח מרשי, אבל לא חזק, זה הסבר ממש חזק, לדעתי, יפהפה, כן? אבל כמובן, השאלה מתעוררת ששני התלמודים מתחיל לפרק את החבילה. שכן, מה אומר הבבלי? בוא נקרא ונגמור כבר את הסוגיה פה, כן? אומר הבבלי, אמר אולה, הלכה כרב לזר בחליצה, והלכה כרבי יהושע בהנחה. עכשיו, פה הוא מפרק את החבילה. זה כמובן לא מחייב שבהסבר של רבי אליעזר ורבי יהושע עצמם, שאנחנו לא יכולים להגיד שהיה קשר בין המחלוקות. וסך הכל אומר שאולה אולי יוצר שיטה חדשה שמפרידה ביניהם. יכול להיות שהיא לא מונעת בהכרח, יסלחו לי אבותיי הקדושים, משיקולים מושגיים, אלא משיקולים שקטלי פסיקה, כי הלכה, כי דברי המקל והאבל, אז רבי אליעזר הקל בחליצה, ורבי יהושע הקל במספר הימים, אז יצרו שיטת כליים, שהיא מבחינה מדנית, היא איבדה את הזוהר שלה, זה יכול להיות, כן? שזה אולי תלוי גם איך להבין את הדינמיקה של מה שקרה פה, כלומר, האם רבי אולה פיתח תפיסה חדשה, או הביע עמדה, או פשוט הפעיל שיטות, זה אולי עולה באיבאיה של הגמרא, שיש לה איבאיה מקבילה בירושלמי, רק שהפרשנים בירושלמי אף פעם לא יודעים האם הם אומרים את הדברים בסימני קריאה או בסימני שאלה, כן? אף פעם לא יודעים כאילו מה מנגינה שם, מה תווים, כן? אבל בבבלי זה יותר ברור, כן? איבאיה לא. בשני לאולה חולץ או אינו חולץ, בואו נסביר את הבעיה. בשני, רבי אליעזר אומר לך מראש, אל תניח תפילין. רבי יהושע אומר, אתה יכול להניח, אבל אם באים פנים חדשות, אתה חייב לחלוט. אז אם הנחת כמו רבי יהושע, אז מה אתה רוצה להגיד? שאתה סומך על רב לזר וזה שאתה לא חולט, הוא אומר לך בכלל, אל תניח היום. עכשיו, נראה שמה בעצם מטריד את הגמרא? האם אולה מאמץ את הדעות הקודמות, ואז היות ואין דעה קודמת שמה היא סוברת?
פנים חדש עוד חולט.
מצוין, אז אני ביום השני, אני לא רב לזר ולא רבי יהושע, כן? ולכן אני חייב, בוא נאמר ככה, בעצם אני יכול לאמץ, כי היות ופסקתי כרבי יהושע לגבי הנחה, אז איזה יום הוא נחלק על רב לזר? ביום השני, כי ביום השלישי רבי אליעזר בעצם מה אומר לי? גם אתה יכול להניח. אז ביום השני תנהג רבי יהושע עסקת חבילה כולו, ומהיום השלישי תנהג רבי אליעזר, בדיוק, כן? אם אני אומר לא, בשאלה העקרונית, איזה ימים לא מניחים, אז מה אני עושה? מאמץ את דעת רבי יהושע. בשאלה העקרונית, האם כאשר אני יכול להניח תפילין, אם אני חייב לחלוץ, אז מה אני עושה? עושה כמו רב אליעזר, ואז אני יכול ליצור שיטה חדשה. מה שכן ברור שאולה מאבד את מה שהוצא כאן, שיש קשר בין המחלוקות, זה ודאי אם מה אני סובר, שמה מדובר פה, על הכרעות עקרוניות של אולה בשתי השאלות, כן? כמו, הוא לגמרי ניתק אותה באחד מהשני, כן? חוק, מה אומרת הגמרא? תשמע אמר אולה חולץ ומניח אפילו 100 פעמים, והגמרא מבינה שהכוונה על היום השני, אז הנה הוא פשוט ביום השני רבי יהושע קומפלט, תניא נמי אחי יהודה בן תימא אומר חולץ ומניח אפילו 100 פעמים, רבא חולק. רבא אמר, כיוון שהניח, שוב אינו חולץ. היא שואלת הגמרא, והרבא עוד אמר, הלכה כתנא דידן דאמר, 3 מצווה שני, וזה כבר למדנו, כן? שמה בעיקר נשאר פה, אני לא יודע כמה יש לכם סבלנות, אבל זה בעיקר הלבטים של הפוסקים, איך זה מתורגם למעשה, היא ההנחה הזאת. אם אתם נותנים לי עוד 3 דקות, אני אקריא משהו מהגשר החיים. פשוט תראו איך הוא מיוסר. זה בחלק א', מי שרוצה לראות, בסימן י"ח. איזה עמוד זה, who knows? שנייה, אני אמצא את זה תכף. אוקיי. דרך אגב, מי שרוצה גשר החיים במחשב שלו, יש אותו בהיברו בוקס, בסדר? אוקיי, בואו אני אקריא לכם פה חלק מהדברים. כן, הוא כותב ככה. אבל ביום הראשון אסור להניח תפילין, ודין זה לא מתורת ענינות, אין לזה שום קשר, אלא טעם האחרינה, וכל הטעמים שאנחנו ראינו, והוא כותב, הפטור מתפילין הוא בכל אותו היום, גם אחר הקבורה, ואפילו נקבר בלילה, אינו מניח תפילין בכל היום, נגיד קברו מישהו שני בלילה, כל יום שלישי אין תפילין. וחידוש גדול, השמיעונו רבותינו האחרונים, שגם ביום הקבורה, שנדחה הקבורה ליום המחורת, או למחרתיים, אינו מניח תפילין בכל אותו היום. כלומר, נדחה הקבורה יום המחורת או מחרתיים, יום הפטירה, כלומר, מה שבאת לך קודם מהמריטץ. אז הוא אומר, לא, הפסיקה המקובלת היא יום קבורה לא מניחין, וכשנדחתה הקבורה לשלושה או ארבעה ימים. עכשיו הוא אומר, זה כבר קצת מוגזם, אז תראו מה, איך הוא מתייסר פה. אזי, אם במשך כל הזמן היה מקום להתאפל מה, או להשתדל מה, על אופן קבורתו, כמו הוא גם היה פטור מתפילין כל הימים האלה בגלל שהוא היה מתו מותר לפניו, אז הרי הוא פטור באותה ימים הקוראים מכל המצוות, ומילה גם מתפילין, וביום הקבורה, הנה משאר המצוות פטור על הקבורה, מתפילין בכל היום. אז באמת הגיוני שמה, אז הוא פטור מתפילין, ארבעה, חמישה ימים, אבל תבינו למה הוא רומז. ואם נגיד היה מקרה שהקבורה התעכבה והוא לא היה דין מתו מותר לפניו כי לא היה לו מה להתעסק, דיברנו קצת על המצב הזה, אז הוא מניח תפילין, אז עכשיו כשיום הקבורה פתאום הוא לא יניח תפילין, אז בוא נראה מה יש לו להגיד. אפשר להגיד שזה מפריע לו. ואם ביום המיטה ולמוחרתו עד יום הקבורה הנה ואל אנוס ואין אפשרותו לטפל בענייני המת, כלומר אין לו מה לטפל במת ולא חל עליו ענינות והוא חייב במצוות, נראה לפי עניות דעתי עדיין הוא אומר ביום המיטה פטור על כל פנים מתפילין, מיטה מעולל באפר קרנו, זה לא גרע משמועה קרובה שפטור מתפילין ביום השמועה, או כשקיבל ידיעה טלגרפית ממדינה אחרת, ואף שמאיזה גדולי המחבלים האחרונים לא נראה כן הוא, שאמרו איך יכול להיות שהוא היה חייב עכשיו ייפטר, לא, הוא כותב, דעתם רק ביום הקבורה פטור, לא מסתבר כן, כאשר כתבנו בעזרת השם בחלק ב', מי שרוצה, חלק ב' זה חלק עם החוות. ובימים שבין יום מיטה ליום הקבורה, ודאי בחיי גם נחיה בתפילין. ואז הוא ממשיך, שהיה הפסק בין יום המיטה ליום הקבורה, שמיטיים היה חייב בתפילין ושאר מצוות, נראה לניות דעתי שאחרי שכבר נהג יום מר ביום המיטה בנוגע לתפילין, רק שנייה, משהו פה התבלבל לי. אם יום המיטה הוא למחרתו יום הקבורה, הנה הוא אבל לאנוס, בין אפשרות ומיינו ורב המצוות. לא, קודם הוא דיבר על יום המיטה, סליחה, אני פירש לא נכון. הוא טוען שמה הוא היום אמר במצב כזה? יום המיטה. יום המיטה פטור על כל פנים מתפילין. כלומר, גם מי שאין לו דיני מיתו מוטל לפניו, אז ביום המיטה הוא חייב במצוות. אבל תפילין לא. הוא לוקח את הדין של יום מר, הוא מכיל אותו על יום המיטה, בלי קשר להתחלת האבלות. ואז הוא אומר, האם ביום הקבורה הוא גם כן יגיד יום מר? ואז זה הוא כותב. וכשהיה הפסק בין יום המיטה ליום הקבורה, שמתיים היה חייב בתפילין ושאר מצוות, נראה לעניות דעתי שאחרי שכבר נהג יום מר ויום המיטה בנוגע לתפילין, הנה בבוא יום הקבורה מסתבר שאיננו נוהג עוד יום מר, שיניח תפילין ביום הקבורה. הוא פטור באותו היום מצוות ומתפילין רק עד הקבורה מטעם דין הנינות, ואחרי הקבורה חייב גם בתפילין. אפילו נקטינן שאסור רבנן יום קבורה ליום מר, לא תקנו תרי יום אי דמרירותה. וכשנהג יום מר ביום המיטה, אינו נוהג יום מר שני. ואפילו אם ימצאו מפקפקים בחידוש זה, אפשר לו על כל פנים להחמיר על עצמו, להניח תפילין וחגבנו אחר הקבורה. זה רק בדין הנינות אמרו בירושלמי ובפוסקים, שאינו רשאי להחמיר על עצמו, ולא בדין תפילין כשאיננו עונן. בהרה 14 כאן הוא מפנה לכל הנושא של יום קבורה ויום מיטה, שזה לא אותו יום. הוא כותב, בעיר הקודש ירושלים פשט המנהג כסברת המריטץ, וידידי הרב הגאון רב שלמה זמן אוירבך שליטה אמר לי שגם ברכות חיים החדש הביא כרבני הספרדים, אבל בכל שאר ספרי האחרונים גם הספרדים שלא יש תם אחד מהם שיביא דבר זה. אז יש פה זה רק בהערה, אבל הוא נגד זה ברור, כן? ואז הוא כותב, מה קורה במסר לכתפים? זוכרים את זה? הנה ביום המיטה פשוט הוא שפטור מתפילין בכל אותו היום, גם אחר המסירה. למה? הוא אומר דבר מאוד הגיוני. מסרו לו כתפים, מבחינתך זה נחשב הקבורה. בסדר, אז ביום הקבורה מה אתה עושה? אתה פטור כל היום. אבל מה יקרה? תמסור לכתפים היום והכתפים יקברו אותו מחר. אז הוא אומר, אותך לא מעניין מתי קברו בפועל, אותך מעניין רק מתי אתה מסרת. כך הוא כותב. כשמת למשל ביום א' ונמסר לכתפים ביום ב' ונקבר ביום ג' ולא היה אבל נוכח בקבורה, פשוט שחייב בתפילין כמו בשאר מצוות ביום הקבורה, דיין ידיעת הקבורה פותרתו מצוות התפילין, אלא אפילו נמלח ובא אחר כך במקום הקבורה, אינו פותר מתפילין ומצוות. זה שיטתו שאין דבר כזה פעמיים יומר, כן? וכו'. אוקיי, זה אחרי זה דם פה בשמועה קרובה, וכו'. אנחנו נסיים בזה, כן, יש פה עוד דרך אגב, אבל... יש לך את הספר? יש פה את הספר. אוקיי.
אבל אז לא הבנתי, אז הלכה למעשה לפי הגשר החיים, נגיד שבאמת זה קורה באותו יום.
אם זה קורה באותו יום, לא הבנתי.
יום מיטה,
אם יום מיטה הוא קבורה באותו יום, אז ברור שלא מניחים תפילין.
זה ברור.
כן? זה אין מי שחולק.
נכון. אז אם זה למחרת?
אם זה למחרת, הוא גם פוסק לא להניח תפילין ביום הקבורה.
אפילו שזה שני יום.
לא, לא, לא. זה שלא הנחת ביום הראשון, זה מדין מתום מותר לפניו. הוא אומר ככה, אני אסביר עוד פעם. אם לא הנחת בזמן שמתום מותר לפניו, מדיני מתום מותר לפניו, זה יום הקבורה, הוא יום מר. אבל אם אתה מדיני מתום מותר לפניו, היית חייב להניח. ולא הנחת ביום המיטה, כי הוא יום מר, אתה לא תגיד שיש לך עוד פעם יום מר. אתה לא יכול לעצור כאן. רק חצי משפט על פרשת שבוע, משהו קטן, אתן לכם הפניה לעיין בבית, בסדר? קצת מצורה, זו פרשה קשה לדרשנים, נכון? בטח כי לא עם תזריע, כי ביחד עוד יש איזה אפקט, אבל... אז אתם יודעים שצרת בתים היא מעוררת הרבה שאלות, אחד מהשאלות שדנו בהם זה הפתיח שלה. כי תבוא אל ארץ כנען. ועל מה ולמה? זה מצוות פליאה בארץ, כאילו, למה לציין את זה? זה שכתבו שזה בגלל שבמדבר הם חיים באוהלים. שתבואו לארץ כנען, יהיה לכם בתים, כן? רש"י, הפירוש שלו, שזה למצוא את המטמוניות של הכנענים, אז ודאי נתלה בדבר נוסף, והוא, למה כתוב כנען ולא מושבותיכם, אחוזתכם? בדרך כלל התורה לא כותבת כי תבואו לארץ כנען. הנציב, ראיתי דברים מאוד מעניינים בעמק דבר, הוא מפנה לוויקרא רבה, ששם דורשים כנען מלשון שהכנענים היו ידועים כסוחרים, שזה על משקל הכתוב שהכנעני יושב על יד הים, והים כידוע זה דרכי המסחר. זה כמובן קשור גם בהכרת נתיבי המסחר של העולם העתיק, שדרך המשי והבשרים הכל עבר דרכנו מפה לאירופה. מה שהנציב שואל את עצמו זה למה להדגיש את התכונה הזאת של הארץ ספציפית בהקשר הזה, והוא בניגוד הפוך לרשי, וזה לא בא לפגוע פה באף אחד אם הוא סוחר, הוא בעצם עושה טיפולוגיה של מקצועות, זה מה שהוא עושה. זה יכול להיות היום במקצועות אחרים, ויכול להיות שבמקצוע הזה זה לא ככה, במקצוע אחר זה כן ככה, אבל כאילו הוא אומר, כשאדם מסתכל על החיים, על תחומי העיסוק בהם, הוא צריך לדעת שיש תחומים שיכולים יותר לגעת בלשון הרע, ויש תחומים שהם פחות נוגעים. ובלשון של הנציב הוא אומר, יש תחומים יותר תחרותיים. אינו, התחום בנוי על זה שאתה מנצח אנשים אחרים. וכשאתה נמצא בתחום כזה, אתה בקבוצת סיכון. מה קבוצת הסיכון שלך? זה you become nasty, נכון? שאתה רוצה לפגוע באחרים, וזה חשבון אנשים אחרים, והוא אומר, הסיכון הזה נרמז במילים האלה כנען, כי הוא אומר, תחום המסחר הוא תחום עם סיכון כזה. הוא לא אומר שהסוחרים נופלים בזה, אולי הם אנשים מקסימים. הוא אומר, יש תחומים אחרים. הוא למשל, אני לא יודע אם זה אכן ככה, הוא טוען שתחום החקלאות זה תחום בלי תחרות. כל אחד מגדל משהו מצליח, וכולם אוכלים, כן? אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני כן יכול לומר שיש לנו הרבה מקצועות היום, והרבה תחומים, בחלקם התחרות היא מאושיות התחום, ויש שם דינמיקות אחרות, והתחומים האחרים הם לא בנויים על זה, יש להם את הבעיות שלהם גם כן. בסדר, לילה טוב.